בחורות אפיות זין, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, רחל שילדה מן עז חולי. אחד שמשתתף באיזה מסיבת הוקרה יוקרתית של עשירים גדולים, שועי ארץ, מגיע הביתה עם איזה תעודה, עם איזה מתנת הוקרה מיוחדת, אבל כשרב הושעיה הגיע מהעיר הגדולה לאלוקים, עיר התורה, נהר דעה, ששם היו חיי תורה שוקקים, הוא הביא איתו ברייתא, הביא איתו ברייתא. אומרת הגמרא, הרי למדנו במשנה שרחל שילדה מין עז עם כבשה, שכשהיא באה לבקר, דיון פעם ראשונה שהיא באה להביא ולד, היא הביאה ולד שפשוט לא היה דומה לא לאבא ולא לאמא, לא לכבש ולא לכבשה, הוא היה נראה כמו עז. או הפוך, עיזה, שפעם ראשונה שהביאה ולד, הוולד שלה היה נראה כמו כבש, לא דומה לא לאבא העז ולא לאמא העיזה. אז המשנה לימדה אותנו שהם יהיו פטורים מן הבכורה. זה נקרא במילה אחת נדמה. מכיוון שהוא לא דומה לאבי ואמו, אז אין בו קדושת בכורה. ועל זה אומרת הגמרא, כי את הרב הושעיה מנהר דעה, והייתי מתנית בידי, הוא הביא ביחד איתו ברייתא. מה כתוב בברייתא הזאת? אז ככה. רחל בת עז, אם עז ילדה ולד שיש לו דמות כבשה, דמות כבש, ועז בת רחל, או שכבשה הביאה ולד שיש לו דמות של עז. אז בנהר דעה למדו ברייתא, שיש בהלכה הזאת מחלוקת. רבי מאיר מחייב, הגמרא תכף תבאר על איזה מקרה מדובר כאן, על מה הוא מחייב, וחכמים פותרים. אמר לרב הושעיה לרבה, תראה, אני באתי והבאתי לך את הברייתא הזאת, הבאתי את הברייתא הזאת, אבל אני אומר לך, אתה רבה, יש לך רב מובהק, אחד מגדולי הדור, אני מבקש ממך, לך תשאל אותו את הפירוש של הברייתא הזאת. כי יאילת לקמי דרבונה, כשאתה תלך לרבך מובהק רבונה, בימיני, תשאל ממנו את השאלה הזאת, הרי רבי מאיר מחייב, מה פוש? באיזה מקרה זה מדובר? מה הוא מחייב? למאי? אני אגיד לך למה אני לא מבין, כי כל האפשרות שאני רק חושב לא מסתדר לי. אפשרות ראשונה, אילמה לבחורה, מה תגיד שאם זה ולד ראשון, רבי מאיר אומר שהוא יהיה חייב בבחורה אפילו שהוא לא דומה לאמו? זה הרי לא יכול להיות. מה ולטלה לרבי מאיר, הדרשה שלמדנו מהפסוק, אך, ואחר כך התורה מסמיכה את המילה בכור למילה שור, דרשנו מזה עד שיהי הוא שור ובכורו שור. צריך שהפרה תהיה ממין שור והעגל יהיה ממין שור, ולא שהעגל יהיה נראה פתאום כמו איזה כבש או איזה כמו איזה עז. צריך לראות כמו אמו. אז זה פסוק מפורש. לא יכול להיות שרבי מאיר יחלוק על זה. אלא, מה תגיד? לראשית הגז. שמה? שאם הוא לא דומה לאמו, נאמר, כבשה שנולד לוולד שנראה כמו עז, הוא לא דומה לאמו, פטור מראשית הגז. כי הרי אנחנו יודעים שראשית הגז שייך רק בכבש ולא בעז, ולא בשום בהמה אחרת. אז מה תגיד? שמכיוון שהוא לא דומה לאמו, הוא יהיה פטור מראשית הגז. מה, ולטלי, וכי רבי מאיר לא, והרבי מאיר אומר שהוא יהיה חייב. זאת אומרת, פי חכמים פותרים מראשית הגז, רבי מאיר מחייב. זאת אומרת, מה מדובר כאן? כבשה שנולד לוולד, שהוא בעיקרון אמור להיות כבש, כן? כי גם אבי וגם אמו זה כבש. אבל הוא נראה כמו עז. תגיד שרבי מאיר מחייב בראשית הגז, זה ודאי לא יכול להיות. למה? ולטלי, וכי רבי מאיר לא סובר, הד אתנה דבר רבי ישמעאל, שאם כבשים אפילו, אני לא מדבר עכשיו על עז, על אחד על ולד שנראה כמו עז. כבשים ממש, כבשים. שצמרן קשה, והוא לא ראוי להתחמם בו. לעשות מנו בגד מחמם. פטורין מראשית הגז, שנאמר, ומגז כבשה יתחמם. זאת אומרת, רואים שהעניין של גיזה, של כבשים, צריך שזה יחמם. והרי, כשזה ולד שנראה כמו עז, העיזים, הצמר שלהם לא מחמם. זה הרי הסיבה שדרשו במסכת חולין, בפרק ראשית הגז, דרשנו שזה הסיבה שעז באמת לא חייבים בראשית הגז. בגלל שהצמר שלה הוא קשה, הוא לא ראוי לחימום, שלא מתחממים איתו. אז מה פה, שיהיה פה כבש וכבשה שנועד להם ולד שנראה כמו עז, וכי יכול להיות שרבי מאיר יאמר שהצמר שלו חייב בראשית הגז, הרי צמר של עז לא מחמם בכלל, והרי בשביל להיות חייב בראשית הגז צריך שהצמר יחמם. אמר לי, אז רב אמר לרב הושעיה, בסדר, אתה אומר טוב, אתה שולח אותי שכשאני הולך לפני רבונה, אני אשאל אותו מה פירוש רבי מאיר מחייב, אין לי שום בעיה באמת לקיים את השליחות שלך ולשאול אותו, אבל בוא לפני זה ננסה לבד את הרץ, נחזה ענן, בוא נראה אנחנו. בוא ניקח דוגמה אולי, אחה במאי הסקינן, ברחל שילדה מין עז. רחל שילדה מין עז. עכשיו, זה לא מדובר כמו המקרה הקודם, שהרחל, הכוונה כבשה, ילדה מין עז, וגם האבא של העז, גם האבא שנראה כמו עז, זאת אומרת, האבא של הוולד, שהוולד נראה כמו עז, למרות שהוא נולד מכבשה, האבא הוא גם כבש. זאת אומרת, במילים אחרות, זה לא מדובר כמו שראינו עד עכשיו, כבש וכבשה שנולד להם ולד שנראה כמו עז, אלא כאן מדובר שאביו ואביו תאיש. זאת אומרת, נולד כאן ולד שנראה כמו עז, דיינו כמו אביו, תאיש ועז, זה בעצם אותו דבר. הוולד נראה כמו אביו, עז, הוא נולד לכבשה ולעז, והוא נראה כמו עז. אולי על זה מדובר. ובמה נחלקו רבי מאיר וחכמים? ובחוששין לזרע האב לעניין אותו ואת בנו כמפלגי. האם אנחנו חוששים גם לזרע האבא לגבי אותו ואת בנו? בזה הם נחלקו. זאת אומרת, יש הלכה שאומרת, הפסוק מביא את זה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זאת אומרת, אם שחטו ביום אחד נאמר פרה, אסור לשחוט באותו יום את העגל שלה. הפסוק אוסר את זה. כמו שהחינוך כותב, שלמרות שהתורה מתירה לנו שחיטה, אבל התורה רוצה להטביע בנו את מידת הרחמנות. לא להגזים עם העניין הזה של השחיטה. ובכן, פה אנחנו רואים את העניין הזה של אותו ואת בנו. לזרע הם ודאי חוששים. זאת אומרת, כששחטו את הפרה, אסור ודאי לשחוט באותו יום את הוולד שלה. השאלה היא, האם חוששים גם לזרע האב? האם מתייחסים גם לשור לדוגמה? ששחטו שור ביום אחד, האם מותר לשחוט את העגל שנולד מאותו שור באותו יום או לא? בזה המחלוקת ביניהם. האם חוששים לזרע האב לעניין אותו ואת בנו כמפלגי? עכשיו, מה זה קשור כאן? לרבי מאיר סבר, חוששים לזרע האב. עכשיו, מה אמרנו? מדובר כאן בדמות עז שנולדה מאבא עז ואמא כבשה. לפי רבי מאיר, חוששים לזרע האב. לכן, אסור לשחוט באותו יום את העז ואת אותו ולד שנראה כמו עז, שנולד לעז וכבשה. ורבנן סברי, אין חוששים לזרע האב, ולכן מותר לשחוט באותו יום את העז ואת הוולד שנולד לכבשה ועז, שהאמא כבשה ואבא עז, מותר לשחוט את העז ואת הוולד באותו יום, אבל את הכבשה עם העז בוודאי שיהיה אסור לשחוט באותו יום, כי לא חוששים לזרע האב, רק לזרע האם. אז אתה שואל, אחותי אומר רבא לרב הושעיה, אתה שלח אותי לרבי, לרבי רב הונא, אני מוכן ללכת אליו, בסדר גמור, אבל למה שלא תקבל את התשובה הזאת? זה לכאורה פשוט, לא? אז הוא אומר לו, לא, אני לא יכול לקבל את ההסבר הזה, למה? כי היא אחי, אם זה המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, האם אנחנו מתייחסים לזרע האב או רק לזרע האם, זה בזה הם נחלקו. לפלגו בחוששים לזרע האב באלמה. תשאל, סתם ככה, תגיד שמחלוקת סתם ככה לגבי האם חוששים לזרע האב. יש הרי מחלוקת בפלוגתא דחנניה ורבנן, מחלוקת יסודית, האם מתחשבים בוולד גם מצד אביו או רק מצד אמו. מחלוקת חנניה ורבנן. וזה בא לידי ביטוי לאו דווקא בוולד שנולד במציאות מורכבת שאימו כבשה ואביו עז. גם אם אביו גם עז ואימו עיזה והוא גם עז, גם נחלקו חנניה ורבנן האם חוששים לזרע האב, ואם שחטו את האב האם מותר לשחוט את הבן באותו יום, את העז. ואם בזה נחלקו, למה צריך להגיע למציאות כל כך מורכבת שהוא נולד מכבשה ומעז והוא נראה כמו עז? אז לא יכול להיות שבזה נחלקו רבי מאיר וחכמים. לכן אני אומר לך, לך תשאל אותו, לך תשאל את רבך. אומרת הגמרא, רגע, לא לפני כן יש לנו תשובה אחרת, אלא לעולם לבחורה. באמת, נאמר שהמחלוקת רבי מאיר וחכמים, שרבי מאיר מחייב דמות עז שנולדה מכבשה ועז, שהאימא כבשה והאבא עז, הוא מחייב אותו בקדושת בכור. ואז אנחנו שאלנו, הרי כתוב, אח בכור שור, שכדי להתחייב בבכורה צריך שהוולד ייראה בדיוק כמו, כמו אמו. התשובה היא, ואח במה עסקינן, ברחל, בת רחל, בת עז. זה כבר שושלת שלמה יש פה. רחל, כבשה, בת כבשה, בת עז. מר סבר, רבי מאיר אומר, זיל בתר אימי, לך אחרי אמו. עכשיו, מה אמו? רחל, כבשה. והוא גם כן ממין אמו. ואליו נדמה הוא, אז הוא לא נדמה למין אחר, הוא נראה בדיוק כמו אמו. זה רבי מאיר. אז מכיוון שהוא נראה כמו אמו, אז זה בכור שור, הוא דומה לאמו, אז ודאי שהוא חייב בבכורה. ומר סבר, רבנן סוברים, הם חולקים על רבי מאיר ופותרים בבכורה, זיל בתר אימי די אימי, לך אחרי אמא של אמא של אותו בכור. מה אמא של האמא של אותו בכור? והי נדמה הוא. אם כן, הוא לא דומה לה, אלא הוא נקרא נדמה למשהו אחר, כי אמא של אמו היא עיזה, והוא נראה כמו כבש. אז נכון שאמו כבר גם כן נולדה ל... לסבתא, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אחרת מהסבתא, היא גם כן נולדה כמו כבשה. אבל הוא לא דומה למקור, המקור זה העז. ולכן, לפי רבנן, הוא יהיה פטור מבחורה. זה הסבר אחד במחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים. והיא בעייתה עם ההסבר שני. ההסבר השני בא להגיד שכשאנחנו מדברים בברייטה, כן, הברייטה שהביא איתו רב הושעיה מן הארדעא, שהוא אומר, רחל בת עז ועז בת רחל. אז הסברנו שיש כאן שני מקרים. מקרה ראשון, שעז שנולד להוולד ראשון שנראה כמו כבש. או מקרה שני, כבשה שנולד להוולד ראשון שנראה כמו עז. שתי מקרים. אומרת הגמרא, לפי התירוץ הזה לא מדובר פה על מקרה אחד. העז שבאמצע גם קשור לכבשה של קודם וגם לכבש של אחר כך. ברחל, שזה בעצם הכבש, עכשיו הבכור, בת עז, שהוא לא נראה כמו אמו, כי אמו היא למעשה עיזה. בת רחל, שלמעשה יוצא כאן שהכבש נראה אחרת מאמו, אבל הוא לא נראה אחרת מאם אמו. בזה המחלוקת. מר סבר, שזה דעתו של רבי מאיר, הוא אומר, הוא לא נראה אחרת. להפך, היה כאן איזשהו דור אחד שהשתבש, אמו, אבל הוא באמת בדיוק נראה כמו הסוג של שלו, המקורי שלו, כי הרי זה היה בהתחלה מין כבשים. באמצע אמו הייתה נראית כמו עז, אבל חזרה להיות מסוג הכבשים. לכן סובר רבי מאיר, חזרה סיוט למקומן, סוף סוף, הוולד חזרה לתלם, כמו שאומרים. הרי דורות, מדובר פה על כבשים. דור אחד היה פה שיבוש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהוולד נראה כמו עז, אבל הוא חזרה למקור הבכור הזה, שהוא נראה שוב כמו כבש. לכן חייב כמובן בבכורה, אין שום סיבה שלא. לעומת זאת, אומר סבר, רבנן חולקים והם סוברים, לא חזרה סיוט למקומן, אין כזה דבר, מה פתאום? מכיוון שהוא לא דומה לאמו, אין בו קדושת בכור. הסבר שלישי במחלוקת רבי מאיר וחכמים, רב אשי אמר, כגון שיש בו מקצת סימנים. הוא אמנם נראה אחרת מאמו. אם אמו כבשה והוא נראה כמו עז, הוא נראה אחרת מאמו, אבל יש בו קצת סימנים שהוא נראה כמו אמו. ואמרנו שאם יש מקצת סימנים, לפי התנא סתם משנה, לפי הסתם המשנה, הוא נחשב כמו מין אמו והוא חייב בבחורה. ולכן רבי מאיר מחייב. אז אם כן, למה רבנן פותרים? ומען חכמים רבי שמעון. חכמים זה דעתו של רבי שמעון. מה אומר רבי שמעון? דאמר, עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו. רבי שמעון אומר שאם יש כאן, נאמר, כבשה שנולד לוולד שנראה כמו עז, הוא לא יהיה חייב בבחורה, גם אם יש בו, נאמר, הרגל שלו דומה לאמו, קצת צמר נראה כמו אמו, בכל זאת הוא לא יהיה חייב בבחורה, עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו. ובמקרה שלנו אין ראשו ורובו דומה לאמו, רק מקצת סימנים, לכן הוא יהיה פטור בבחורה לפי רבנן. למעשה, בהסבר השני אמרנו שמדובר במקרה אחד ארוך, רחל שנולדה לעז, שהמקור, הסבתא, הייתה בעצמה גם כן רחל, כבשה. אז לפי דעתו של רבי מאיר, זה שהיה באמצע איזשהו סוג של, אמרנו, שיבוש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהאימא הייתה נראית כמו סוג אחר, הייתה נראית כמו עז, זה לא אומר שאם הוולד עכשיו שנולד והוא נראה כמו כבש, הוא נקרא נדמה. מה פתאום? הוא חזר חזרה, חזרה סיוט למקומה, ככה התבטאנו בגמרא. זאת אומרת, הוא חוזר חזרה למקור, כי הסבתא גם כן הייתה נראית כמו כבשה. על זה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מודה רבי מאיר, שהוא סובר חזרה סיוט למקומה, שאם יש כאן, אפילו אם האימא נראית אחרת מהסבתא ומהבן שלה, בכל זאת, הוולד יהיה חייב בבחורה אם הוא הראשון, מודה רבי מאיר שיהיה פטור בסעיר, סעיר חטאת שמביאים של ראש חודש, בזה רבי מאיר מודה, דבאינן בן סעירה, צריך שהסעיר הזה אמו גם כן תהיה סעירה, גם כן, שיהיה עז שאימו עיזה. למה באמת סעיר של ראש חודש זה כל כך ברור שצריך שגם האם תהיה מאותו סוג של הוולד? מה איתה? אמר קרא, כתוב לגבי אותו סעיר של ראש חודש, הוא סעיר עיזים אחד. מה המילה אחד באה ללמד? המיוחד ובא מששת ימי בראשית. זה משהו מיוחס מיוחס. מששת ימי בראשית שהקדוש ברוך הוא ברא את העיזים, דור אחר דור אחר דור אחר דור עד היום הזה, הוא תמיד היה עיזים. תמיד היו עיזים, לא היה באמצע ולד שנראה אחרת. זה לומדים מהמילה אחד. שואלת הגמרא, מיהכא נפקא? זה שצריך שיהיה השעיר של ראש חודש או קורבן, צריך שיהיה ממש כמו אמו, וככה דורי דורות עד ששת ימי בראשית לומדים את זה מהמילה אחד לגבי שעיר ראש חודש? הרי מיהתם נפקא, כתוב את זה לגבי כל הקורבנות. הפסוק אומר, שור או כסף או עז כי יוולד. המילה או מיותרת, היה מספיק שכתוב שור וכבש ועז. אז האו הראשון, שור או כסף, בא למעט פרט לכלאיים. אי אפשר להביא ולד שנולד לאבא מסוג אחד ואמא מסוג אחר בתור קורבן, אי אפשר. מה שכתוב או עז, האו השני בא למעט פרט לנדמה. גם אם האבא והאמא הם מסוג אחד, נאמר שניהם כבשים, והוולד נראה כמו עז, אי אפשר להביא אותו קורבן. אז זה כבר מקור אחר שאומר שנדמה אי אפשר להביא אותו בתור קורבן, אז למה צריך פסוק מיוחד את המילה אחד לגבי שעיר של ראש חודש? מתרצת הגמרא, צריכים את שני הפסוקים. דהי מעטם, אם היה כתוב רק לגבי המילה או, שכתובה לגבי או אז, הווה אמינא, הני מילי, מתי נדמה יהיה פסול לקורבן? דווקא היכא דלא נחת לדרי, דווקא במקרה שהוא לא הלך אחרי הדור. אלא הוא לא הלך אחרי דורות קודמים, אלא הוא רק הלך אחרי אמו. דהיינו שהוא משונה רק מאמו, אבל הוא נראה דומה לכל הדורות שהיו לפני אמו. אז באמת הוא יהיה פסול. למה? כי הוא לא נראה כמו אמו. הוא נראה כמו הדורות הקודמים. הוא לא שונה מהדורות הקודמים. אבל היכא דנחת, אבל אם הוא כן נראה אחרת מהדורות הקודמים, אבל לאמו הוא כן דומה. הוא אחרת מהדורות הקודמים, אבל דווקא לאמו הוא דומה. אימא לא, הייתי אומר שבמקרה הזה הוא יהיה כשר לקורבן. למה? כי הוא הרי דומה לאמו, אז לא נסתכל מה קורה בדורות הקודמים. אז לכן כמשמע לן, הפסוק שכתוב אחד, שהוא צריך גם להיות דומה לדורות הקודמים. ואם מאחה, אם היה רק את הפסוק שהיה כתוב שעיר עזים אחד, שזה בא לומר שהוא צריך להיות עז מיוחס מששת ימי בראשית, שכל הדורות היו נראים כמו עזים. אבא מן האנה מילה לגבי קורבן חובה. הייתי לומד את זה רק לגבי קורבן שחייבים להביא אותו, כמו שעיר, חטאת, חטאת זה תמיד חובה, של ראש חודש, שחייבים להביא אותו. אז באמת זה צריך להיות שעיר מיוחס מששת ימי בראשית, שהוא תמיד עז בן עז בן עז, ואסור שהוא נראה אחרת מאמו. אבל נדבה, אם אדם רוצה להביא איזה קורבן שלמים של נדבה למשל, אולי מותר לו כן להביא נדמה, ולא נפסל נדמה, צריכה, לכן מגיע הפסוק שמדבר לגבי שאר הקורבנות, והוא כותב או אז, המילה או באה למעט נדמה לכל הקורבנות, גם לקורבן נדבה. צריכים את שני הפסוקים כמו שאמרנו. אמר רב אבא בר יעקב, הכל מודים, בין חכמים ובין רבי מאיר, דאין לוקין על צמרו. אם אין לוקין על צמרו משום כליים, אם יש כאן כבש, שאחד מהדורות מהיום עד ששת ימי בראשית, היה נדמה כמו עז, ולקחו את הצמר שלו, וטבעו את זה ביחד עם פשטים, ואדם לבש את הבגד הזה, הוא לא חייב מלכות משום כליים. שנאמר, לא תלבש שעטנז, שעטנז זה ערבוב של צמר ופשטים יחדיו, כמו שכתוב בפסוק, אבל מכיוון שהפסוק אומר, אחרי שכתוב לא תלבש שעטנז, הפסוק אומר צמר ופשטים יחדיו. זאת אומרת, יש עקש בין צמר לבין פשטים. מה פשטן שלא נשתנה? לא שייך במציאות, פשטן שיראה כמו סוג אחר. חייב להיות שהוא נראה אותו דבר כמו פשטן תמיד. אף צמר שלא נשתנה, כך גם צמר חייב להיות שהוא מעולם, הכבש לא היה נראה כמו סוג אחר, כמו עז לדוגמה. אמר רב פאפה, עוד הלכה, הכל מודים בין חכמים ובין רבי מאיר, שצמרו פסול לתחלת. כבש שלא מיוחס דורי דורות עד הכבש שנברא בששת ימי בראשית, שכולם היו רק נראים כמו כבשים, ואף אחד מהם לא היה נראה כמו עז, רק הוא אפשר לקחת מהצמר שלו לצבוע תכלת בציצית. הרי התורה אומרת שצריך לשים ציציות וצריך גם כן פתיל תכלת. הפתיל תכלת צריך להיות מצמר. אז צריך שיהיה צמר דווקא של כבש מיוחס לדורי דורות עד ששת ימי בראשית בריאת העולם. אבל אם זה לא מיוחס דורי דורות, הוא פסול לתכלת שנאמר, הפסוק אומר לא תלבש שעטנז, וגם שם כתוב צמר פשטים יחדיו, כמו שקראנו את זה קודם, ואחרי זה מיד כתוב גדילים תעשה לך, על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה, הכוונה ציציות לעשות. אז מצוות ציצית יש עקש בינה לבין שעטנז, וכמו שבשעטנז אמרנו שיש עקש בין צמר לבין פשטים, כמו שפשטים לא יכול להיות שהוא ייראה אחרת מהמקורי, מי ששת ימי בראשית עד היום הזה, ככה גם צמר צריך שהוא לא השתנה מעולם מי ששת ימי בראשית עד היום הזה, כדי שיהיה אפשר לעשות ממנו צמר. כמו שהגמרא ממשיכה ואומרת, מה פשטן שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה, רק הוא כשר להתחילת. עוד הלכה, אמר רב נחמן בר יצחק, הכל מודים שאין צמרו מתאמה בנגעים. אם יש אחד מסוגי הנגע צרת, כמו שיש נגע על אור של אדם, כמו שיש נגע על קיר של בית, יכול גם להיות נגע על בגד. אם יש נגע צרת על בגד מצמר, אבל הצמר הזה הוא לא מכבש מיוחס שכל הדורות היו נראים כמו כבשים, לא נטמע בתור נגע. שנאמר בבגד צמר, כן, הניקוד בבגד צמר, או בבגד פשטים. יש הקש בין הצמר לבין הפשטים, מה פשטים שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. אמר רב אשי, אף אנו נאמר, לפי זה הלכה באותו סגנון. הדלה, אדם הגביע ענף של הגפן על גבי עץ של תאנה. יינו פסול לנסחים. הרי כשהם מביאים קורבנות עולה או קורבנות שלמים, הם מביאים ביחד עם זה יין לנסחים. אבל אם זה מענבים כאלה, שהענף של הכרם היה על עץ תאנה, אי אפשר להביא יין לנסחים. למה? מה הייתה? מה? הפסוק אומר זבח ונסחים. יש עקש בין הזבח, דיינו בין הבהמה של הקורבן, לבין היין של הנסחים שמנסחים על גבי המזבח ביחד עם הקורבנות שלמים ועולה. מה זבח שלא נשתנה? כמו שזבח, כשמביאים קורבן, אי אפשר להביא ולד כזה שנראה אחרת מאימו, אלא חייב להיות בדיוק כמו אימו, כי נדמה, כמו שקראנו לזה, פסול. אף נסחים שלא נשתנו, גם נסחים צריך שיהיה לא שונה משאר היינות, אבל ברגע שהענף של הקרם היה על תאנה, משתנה הריח של היין, ולכן זה לא יהיה קשר לנסחים. שואלת הגמרא, מתקיף לרבינה, אם אתה אומר שמדלים ענף על גבי עץ אחר, זה משנה את העץ, אז אם כן, הדלה פשטן על גבי היגה. אדם שלקח פשטן הלך והגביע אותו על גבי שיח קוצני שנקרא היגה. אך הנמי דלשתנה, גם פה אתה רוצה להגיד שזהו, מהיום הפשטן הזה הוא סוג אחר של פשטן? זה לא יכול להיות, כי הרי אמרנו שפשטן מעולם לא השתנה. אם כן, לא מצית אמרת, מה פשטן שלא נשתנה? דה פשטן נמי משתנה. אם אתה אומר שכשלוקחים פשטן ומרימים אותו, מגביעים אותו על גבי שיח אחר, הוא משתנה. אז איך אתה אומר בכזאת ודאות שפשטן לא משתנה אף פעם? ואתה משווה את זה עוד לצמר שחייב להיות שהוא גם כן לא השתנה. הנה, פשטן אולי כן יכול להשתנות. אומרת הגמרא, אמר לי, זרבה שינה לרבינה, זה כשמרימים ומגבים גפן על גבי תאנה, נשתנה ריחו של היין. היין הריח שלו לא אותו ריח. זה באמת נשתנה. אבל וזה, כשמגבים פשטן על גבי שיח של הגה, לא נשתנה ריחו, הוא נשאר עדיין כמו פשטן, ולכן פשטן באמת מעולם לא השתנה. אומרת המשנה, רחל שלא ביקרה, זאת אומרת פעם ראשונה שמביאה ולדות עכשיו, היא לא הביאה עד היום בחור, וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהן כאחת, נולדו לה תאומים, שניהם בבת אחת. רבי יוסי הגלילי אומר, נכון, יכול להיות דבר כזה שהם נולדו בבת אחת, לכן שניהם יהיו לכהן כי שניהם בחורים, ויש לו עוד מקור מהפסוק שנאמר, הזכרים, לשון רבים, הזכרים להשם. וחכמים אומרים, לא יכול להיות שנולדו שני ראשים ביחד, זה ודאי לא יכול להיות, כי אי אפשר לצמצם, לא יכול להיות שכשלא עושים דבר בכוונה, אלא ככה הם נולדו, לא יכול להיות שהם נולדו בדיוק אותו דבר, אלא חייב להיות שאחד נולד קודם והשני נולד אחר כך, ולכן אחד לו ואחד לכהן. מביאים כבש אחד, בחור אחד, לא משנה מאיזה סוג, מביאים לבעלים, ואחד לכהן. למה? כי יש פה רק אחד בחור. עכשיו, איזה נותנים לכהן? יש בזה שני דעות. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. הטוב מביניהם הולך לכהן. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם. הגמרא תבאר מה פירוש משמנים ביניהם, אבל המשמעות היא שהכהן דווקא לוקח את הכחוש. והשני, מה עושים עם הכבש השני שנשאר לבעלים, שלא נתנו אותו לכהן? יראה עד שיסתאב. יראה בעדר, במראה יחד עם שער הצון, עד שיהיה בו מום, ואז לא יצטרכו לפדות אותו. כמו שאר קורבנות שנהיה בהם מום, אלא הבעלים יכול לאכול אותם, לאכול אותו במומו. אחרי שהוא שוחט את אותו בכור במומו, וחייב במתנות. צריך לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן. ורבי יוסי פותר ממתנות. מת אחד מהן. מה יהיה ההלכה אם באמת נולדו שני בכורים, הוציאו את ראשם בבת אחת, ומת אחד מהם. רבי טרפון אומר, יחלוקו הכהן והבעלים בהבלד שנשאר. רבי עקיבא אומר, לא, זה נשאר אצל הבעלים. למה? המוציא מחברו, עליו הראייה. אתה רוצה להוכיח, הרב כהן, אתה רוצה להוכיח שהבלד הראשון היה זה שנשאר חי? אז תוכל לקחת את זה, אבל אם אתה לא מוכיח, אז זה בינתיים נשאר אצל הבעלים. ככה זה הכלל בכל דיני ממונות. אם אתה רוצה לקחת ממישהו, תוכיח שזה באמת מגיע לך. אם נולדו בבת אחת זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. כשהכהן צריך להוכיח שהזכר נולד ראשון, מי אמר אולי הנקבה נולדה ראשונה ואז הזכר הוא בכלל לא בכור, אז לכן הכהן לא מקבל כלום, כי הרי בכור זה רק זכר ולא נקבה. אומרת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, בבית מדרשו של רבי ינאי אמרו את הדבר הבא, לרבי יוסי הגלילי, שמינן לידה אמר אפשר לצמצם בידי שמיים וכל שכן בידי אדם. שמענו שרבי יוסי הגלילי אומר, שני ראשים של שני ולדות שיצאו בבת אחת, שניהם קדושים בקדושת בכורה. זאת אומרת, שאפשר לצמצם, יכול להיות ששני דברים קורים בבת אחת, אפילו כשאנחנו לא כיוונו שהם יהיו יחד, כמו כאן כשהם נולדו ביחד, באופן לא מכוון על ידי אדם. וכל שכן בידי אדם, אם אנחנו בכוונה מתכוונים שזה יהיה מדויק, אז ודאי שיכול להיות שאנחנו עושים דברים מדויקים. ורבנן, בידי שמיים אי אפשר לצמצם. לפי דעת רבנן כבר ראינו שכשדבר נולד מעצמו בלי שמישהו יכוון שזה יהיה בדיוק ביחד, ודאי שאנחנו אומרים שזה לא היה ביחד, אלא זה היה אחד בקצת קודם השני. נשאלת השאלה, האם זה דווקא מדובר כשזה לא היה בכוונה? אבל אם אנחנו באמת מנסים לדייק, האם יש מציאות שאנחנו נדייק? בידי אדם, מהי? האם אפשר לדייק או לא? ודאי שבידי שמיים אפשר לדייק. זה לא השאלה פה כרגע, האם הקדוש ברוך הוא יכול לדייק או לא. זה בוודאי שאפשר. כל הנושא פה שאומרים שבידי שמיים, האם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם, זה דברים שקורים בצורה איך שזה נקרא ספונטנית. האם אנחנו אומרים שיכול להיות שזה קרה יחד או לא? וזה בעצם המחלוקת ביניהם. אבל בידי אדם, כשאנחנו מעוניינים לדייק, האם באמת אנחנו יודעים לדייק או לא? אומרת הגמרא תשמע, כתוב משנה במסכת מידות. שזה המידות של כל בית מקדש וכל זה, וכל זה. כתוב שם שהמזבח, החיצון כמובן, שעליו היו מקריבים את כל הקורבנות, מלמעלה עד למטה של המזבח, אז באמצע, באיזשהו מקום, היה חוט אדום כן, זה כזה מין חוט אדום, חגורה אדומה, שהקיפה את המזבח. ואיפה זה היה? בדיוק באמצע, אחורה. חוט של סקרה, חוגרו למזבח באמצע, כי הרי יש קורבנות שכשזורקים את הדם שלהם על גבי המזבח, צריך לזרוק את הדם שלהם דווקא בחלק העליון של המזבח. יש קורבנות שצריך לזרוק את הדם שלהם דווקא בחלק שלמטה של המזבח. איך נדע מה למעלה, מה למטה? כשזה די באמצע ככה, האם יצא ידי חובה או לא? לכן היה את החוט של הסקרה באמצע, שנדע להבדיל בין החלק העליון לחלק שלמטה במזבח. והיא אמרת, כן, להבדיל בין דמים העליונים לבין הדמים התחתונים. החוט הזה בא להבדיל בין אותם קורבנות שצריך לעזות את הדם שלהם בחלק העליון של המזבח, לבין הקורבנות שצריך לעזות את הדם שלהם בחלק התחתון של המזבח, וזה היה החוט הסקרה לסמן את שתי החלקים. עכשיו, אתה שואל האם אנחנו יכולים לדייק? בוודאי שאנחנו יכולים לדייק. והיא אמרת, אי אפשר לצמצם בידי אדם, אם אתה רוצה לומר שאי אפשר לדייק בידי אדם, הרי איך יכול להיות שהחוט יהיה בדיוק באמצע? זמנין דקייאי ועליונים למטה ותחתונים למעלה. יכול להיות שהוא ישים את החוט לא בדיוק במקום הנכון, ואולי הוא שם את זה מדי למעלה, אולי הוא שם אותו מדי למטה, ואז יהיה תקלה. עונה הגמרא, לא זה לא ראיה. יכול להיות שבאמת אי אפשר לדייק, ובשביל שאנחנו לא יכולים לדייק, אנחנו נעשה את החוט קצת רחב, כדי שהוא יחסה את כל המקום של הספק דמרווח בפורטה, הוא עושה אותו יותר מרווח קצת, כדי שהוא יחסה את כל האזור של הספק. מביאה הגמרא ראיה מפסוקים, התורה אומרת לנו איך לבנות את הכלים, איך לבנות את המשכן, ואומרים אמות מדויקות, תשמע, ממידת כלים, ממידת מזבח, התורה מביאה לנו מידות מדויקות, בכל הפרשיות שם תרומת תצווה. אז אתה רואה מפה, שאנחנו יכולים לדייק, אחרת התורה לא הייתה מצווה אותנו לעשות משהו שאנחנו לא יכולים. אומרת הגמרא, זה לא דומה, שעניתם דרחמנה אמר אביד, שם זה שונה, התורה אומרת, אני מבקש ממך, תעשה זה שתי אמות, זה ככה אמה וחצי, תעשה. בכל איך דמצית למעבד, ניחא ליה. מה שאתה יכול, כמה שתוכל לדייק, נוח לו לפני הקדוש ברוך הוא, התורה ניתנה לבני האדם. כאן יש פסוק שרש"י לא גורס אותו, שהפסוק אומר, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. זאת אומרת שכשדוד המלך מסר לשלמה המלך את הבניין בית המקדש הראשון, הוא אומר לו, דע לך שפה כל דבר מדויק, כי הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. אז רש"י כותב שזה לא, זה פסוק שבאמת כתוב, לגבי דוד אמרו לפסוק זה, אבל ולא גרסינן להיחה, לא גורסים את זה כאן. אבל מאוד מעניין שיש בהגאות שמוחקים את הרש"י הזה, והם כן גורסים את הפסוק. אבל בכל אופן, הרעיון הוא אותו רעיון, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מצווה אותנו משהו, גם כשאומר מידות מדויקות, הוא מסתמך עלינו לפי מה שאנחנו מסוגלים לעשות, וככה נעשה. מביאה הגמרא ראיה אחרת לגבי האם בידי אדם, אדם יכול לדייק או לא. אמר רב קטינא תשמע, הברייתא אומרת ככה, הרי כשיש תנור, פעם בזמן חז"ל, התנורים היו עשויים חרס, כמו סוג של חבית כזאת, הם מדביקים אותה על הרצפה, והיו מדביקים לחמים על הדפנות של התנור, אש הייתה באמצע, וכך היו עופים. והוא נקרא כלי, התנור הזה. והוא יכול גם לקבל תומה. אם הוא נטמא, אז כלי חרס הרי אי אפשר לטבול במקווה. מה מתאר אותו? שבירתו זוהי טהרתו. אבל צריך לשבור אותו ממש לרסיסים. מספיק שאתה חותך אותו לחתיכות. אבל צריך, אבל תמיד שאתה חותך לחתיכות, אם נשאר רוב התנור באחד מהחתיכות, אותו רוב, אותו חתיכה שיש ברוב, היא עדיין טמאה. כי זה נחשב שהיא עדיין כמו התנור ההוא. עכשיו, אז המשנה אומרת, הברייתא אומרת, חילקו לשניים והן שווים, שניהם טמאים. אם אדם חילק את התנור לשניים, ושני החלקים נראים שווים, שניהם טמאים. נשארים בטומאתם. זה לא נחשב ששברו את התנור ושבירתם זוהי טהרתם, כי אנחנו לא יודעים איזה מביניהם יש בו רוב. ומכיוון שכנראה באחד מהם יש רוב, תנור, אז הוא נשאר בטומתו, אז בספק שתיהם טמאים. לפי שאי אפשר לצמצם, כי אנחנו לא יכולים לחתוך בדיוק באמצע, אם היינו יכולים לחתוך בדיוק באמצע שבאף אחד מהם לא יהיה רוב, אז באמת זה כן היה מתאר אותו. אז אתה רואה שבידי אדם אי אפשר לצמצם. אמר רב כהנא, זה לא ראיה, שאני כלי חרס, הועיל ויש בו גומות. יכול להיות שבדרך כלל כן אפשר לדייק. אבל כלי חרס כשהוא נשבר, זה לא נשבר חלק, הוא נשבר עם כל מיני בליטות כאלה. לכן בזה באמת אי אפשר לדייק, אז זה, אנחנו לא יכולים לומר שזה בדיוק חצי, אז אחד מהם יש בו רוב, ולכן שניהם טמאים מספיק. תשמע ממשנה, לגבי עגלה ערופה, יוצאים מחוץ לעיר ומגלים שם, יהיה רצון שזה לא יהיה למעשה, מגלים שם אחד שהוא ללא רוח חיים. בן אדם ללא רוח חיים. צריך לקחת אחריות. אולי זה באשמת בני העיר. לכן מודדים לאיזה עיר הוא הכי קרוב, והלא צריכים לקחת כפרה. אם לא מוצאים, אם יש פה מישהו שרצח אותו, צריכים זקני העיר להביא עגלה, לערוף אותה בנחל, ובזה מתכפר להם. עכשיו, מודדים. צריך למדוד. מי הכי קרוב לאותו חלל? איזה עיר? עכשיו, המשנה אומרת, מה קורה אם נמצא אותו חלל מכוון בין שתי העירות? בדיוק באמצע. מה עושים? בין שתי העירות. מי צריך להביא עגלה ערופה? שתיהן מביאות שתי עגלות. דברי רבי אליעזר. כל עיר צריכה להביא עגלה בנפרד. מה איתם? למה צריך להביא שתיים? לאו משום דקסבר בידי אדם, אפשר לצמצם, וקרובה, אפילו קרובות. סימן שהוא סובר, קודם כל שאפשר לדייק. יכול להיות ששתי הערים באמת קרובות אל החלל. ובנוסף, כשהתורה אומרת, העיר הקרובה אל החלל, כתוב קרובה לשון יחיד, זה לא דווקא קרובה, כתוב בהמה רבה, יש גם פסוק. זאת אומרת, יכול להיות קרובה, הכוונה מלשון קרובות, קרובה אפילו קרובות. אומרת הגמרא, לא. זה לא ראיה שרבי אליעזר סובר שאפשר לצמצם בידי אדם. רבי אליעזר סבר לה כרבי יוסי הגלילי. דאמר, אפשר לצמצם בידי שמיים וכל שכם בידי אדם. אבל לפי דעת, רבנן, שהם סוברים שבידי שמיים אי אפשר לצמצם, אז בידי אדם אין לנו תשובה האם כן אפשר לדייק. אומרת הגמרא, בוא נאמר נעימה כתנאי, בוא נאמר שתבלו מחלוקת תנאים, האם בידי אדם אפשר לדייק או אי אפשר לדייק. כי יש ברייתא שאומרת לגבי אותו נושא, חלל של עגלה ערופה. נמצא מכוון אותו חלל, אותו אדם בלי רוח חיים, מכוון בין שתי העירות בדיוק, זאת אומרת, נמצא בדיוק באמצע. לפי דעת הנקמה לא היו עורפים, אתה לא יודע מי מביניהם, מי מבין שתי הערים באמת קרוב. רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות. שתי הערים, כל אחת מביאה עגלה. מה המחלוקת פה בין תנקמה לבין רבי אליעזר? מה אליו באקה מפלגי? תחילו לומר שבזה הם נחלקו. תנקמה סבר, אי אפשר לצמצם. לא יכול להיות שאנחנו מדייקים. ואם זה נראה לנו מדויק, אחד מהם כאן הוא לא קרוב באמת לחלל, אז אף אחד מהם שלא יביא, כי אנחנו לא יודעים מי מביניהם יותר רחוק. ורבי אליעזר סבר, אפשר לצמצם, וזה באמת באמצע בדיוק, ולכן שתיהם צריכים להביא עגלה. שואלת הגמרא ותסברה, ככה וכי אתה יכול באמת כך לסבור? אי, כסברת הנקמה, אי אפשר לצמצם. אם לפי דעת הנקמה, אי אפשר לדייק, המייל לא היו עורפים. בסדר, אי אפשר לדייק, אתה יודע מה נכון. באמת, החלל הזה קרוב דווקא לאחת מהערים, והוא לא קרוב לשניהם. הוא לא, אי אפשר להגיד שהוא קרוב בדיוק לשניהם באמצע. אז תביא עגלה אחת. יביאו עגלה אחת בשותפות. שני הערים. ויתנו תנאי, ויגידו, אם היא קרובה אלינו, העגלה שלנו. אם היא קרובה אליכם, העגלה שלכם. וגמרנו, יביאו עגלה אחת ויחפרו על העיר שלהם. אלא, אומרת הגמרא, הני תנאי, דכול על מה אפשר לצמצם. בין לפי תנקם פה ובין לפי רבי אליעזר, ודאי שאפשר לדייק. ובמה הם נחלקו? כי פה החלל נמצא באמת מדויק בין שתי העירות. מה, תביא שתי עגלות? הרי כתוב עגלה, ערופה, כתוב ערופה, לשון יחיד. האם זה יכול גם להיות לשון רבים? רבי אליעזר סובר שכן, אבל תנקמה סובר שלא. וזה מה שאומרת הגמרא. ואחה בקרובה, לא, כתוב קרובה, לא עגלה ולא ערופה, קרובה, כתוב קרובה לשון יחיד, העיר הקרובה, קרובה ולא קרובות כמפלגי. דתנקמה סבר, קרובה ולא קרובות. צריך רק עיר אחת. אם יש לך שתי ערים בדיוק, הסימן שאף אחת מהם לא צריכה להביא עגלה ערופה. כי זה לא בקריטריונים של הפסוק. הפסוק אומר דווקא עיר אחת קרובה. ורבי אליעזר סבר, קרובה ואפילו קרובות. לכן כן צריך להביא עגלה ערופה, ושתיים, צריך להביא לשתי הערים. מה יביא עלה? לפי דעת חכמים, האם בידי אדם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם? אמרנו, לפי רבי יוסי הגלילי בטוח, בידי שמיים אפשר לצמצם, כל שכן בידי אדם אפשר לדייק. לפי רבנן, בידי שמיים אי אפשר לדייק, כשהם לא מכוונים לדייק. אבל השאלה היא בידי אדם, כשאדם מכוון לדייק, האם זה מדויק או לא? אמר רב חייא בר אבין, אמר רב עמרם, תנא, בוא תשמע ברייתא, נמצא מכוון בין שתי הערות. ברייתא מביאה מקרה, אם אותו אדם בלי רוח חיים נמצא בדיוק באמצע בין שתי הערות. רבי אליעזר אומר, אפשר לדייק, כמו שכבר אמר פעם שלישית, בכל שלושת במשנה, בשתי הברייתות, בברייתא הקודמת, עכשיו בברייתא הזאת, שתיהן מביאות שתי עגלות. וחכמים אומרים, החכמים האלה זה דעה מחודשת שלא היה לנו אותה בברייתא הקודמת. יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו. לא כמו שתנא קמא אמר בברייתא הקודמת, שאף אחת לא מביאה עגלה ערופה, אלא מביאים עגלה אחת בשותפות בין שתי ההערות, והם עושים תנאי. אם אנחנו קרובים יותר, זאת עגלה שלנו, ואם אתם קרובים יותר, זאת עגלה שלכם. מייקה סברי רבנן, למה רבנן אומרים להביא עגלה בשותפות? איקה סברי רבנן דה אפשר לצמצם וקרובה ואפילו קרובות. אם סברים רבנן שאפשר לדייק באמת, וכאן כשאנחנו אומרים שהיא באמצע בדיוק, אז אנחנו מדייקים ואנחנו יודעים שהיא בדיוק באמצע באמת, וכשהתורה אומרת, העיר הקרובה צריכה להביא עגלה, זה לאו דווקא אחת לשון יחיד, אלא יכול להיות לפעמים שכתוב לשון יחיד וזה הכוונה לרבים ואפילו קרובות, אז למה צריך להביא רק אחת? לייטי, תארטי, תביא שני עגלות, תביא שתי עגלות, עגלה אחת לעיר הזאת ועגלה אחת לעיר השנייה. אלא מה תגיד? איקה סברי, ואם תאמר שהם אומרים קרובה ולא קרובות, שרק עיר אחת יכולה להביא ולא שני ערים. אפילו חדה לא לייטי, אז פה אנחנו יכולים לדייק, וזה בדיוק באמצע. אז התורה אומרת שרק אחת יכולה להביא ולא שתיים, ופה יש שתיים, אז אי אפשר להביא בכלל, לא יביאו אפילו לא אחת, אפילו חדה לא לייטי, אלא פה יש הוכחה מוחצת, לאו שמע מינא כסברי רבנן, וכי לא נאמר שלומדים מכאן מה דעתם של רבנן, אי אפשר לצמצם, ואפילו בידי אדם, שמע מינא. סימן שאי אפשר לדייק, כשאנחנו רואים שזה באמצע, זה הכוונה בערך באמצע, כי אי אפשר להגיד שזה בדיוק באמצע, ומכיוון שזה בערך, אנחנו לא יודעים מי מבין שתי הערים באמת יותר קרוב, לכן מביאים שתיהם עגלה אחת ומתנים. אם אנחנו קרובים, זה העגלה שלנו, אם אתם קרובים, זה העגלה שלכם, ואז באמת זה מתכפר לעיר שבאמת יותר קרובה אל החלל. עד כאן השיעור על דף י' ז'.